מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. איתי כמו תמיד, יוחאי מנדבי, מה קורה?
כל מצוין.
היום יש לנו פרק ממש מיוחד, על תרופת הפלא.
הפרק ש... כולם מדברים וידברו עליו.
האישית אני מאוד חיכיתי לפרק הזה, ואני חושב שיהיה לכולם מאוד מעניין.
טוב, נוריד קצת את הבילדאפ. הנושא שלנו הפעם הוא אוזנפיק. מה, מי אנחנו מערכים?
אנחנו מערכים היום את דוקטור שי פוקס, שהוא רופא חוקר, אנדוקרינולוג ילדים, וראש מעבדת מחקר בבית חולים תל השומר.
פרק מעניין. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו ש... אפשר להיכנס לעמוד הפייסבוק של עמודת מדע גדול בקטנה, ואם אתם אוהבים את התכנים, תעשו סאבסקרייב, ושאולי אפשר לשים כמה שקלים בפטריון שלנו, ואחרי הפתיח, זה הזמן לדבר מדע. דוקטור שי פוקס, שלום, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
אהלן יוחאי, אהלן מקס.
אז אולי תוכל להתחיל במספר מילים על המקצוע, ואיך אנחנו מגיעים לאוזנפיק?
אז אני רופא חוקר, שזה אומר שבחלק שלפני המקף כרופא, אני אנדוקרינולוג ילדים בתל השומר. אנדוקרינולוגיה זה כל התחום שעוסק בהורמונים, הפרעות הורמונליות, מגדילה, התבגרות, השמנה, סכרת, בעודת התריס וכו'. ובמחקר במעבדה אני ממשיך תחום שהתחלתי בו בתת התמחות פוסט-דוקטורט שלי בטורונטו, שזה מחקר של האפקט של הורמוני המעי, ההורמונים שהמעיים שלנו מפרישים, שמערכת העיכול שלנו מפרישה תוך כדי שאנחנו אוכלים. ואני, הנישה שאני מסתכל עליה זה מה הם עושים לכבד. אז אנחנו מגדלים כבדים מיניאטוריים ומאות צלחות, וזורקים עליהם כל מיני דברים טובים ורעים, ורואים איך אנחנו יכולים להשפיע על האיבר הזה, שיש לו אפקט מאוד דרמטי בהתקדמות מלהיות בעצם אדם עם משקל יתר ועדיין בריא, לבן אדם עם מחלות מגבילות ובסופו של דבר אפילו אולי קטלניות.
אז מה זה בעצם אנדוקרינולוגיה? כלומר, בתחום, בתור תחום, שאלה גדולה מדי.
לא, זו שאלה, לפעמים אני פותח עם זה הרצאות למתמחים. בגדול, אפשר להסתכל על אנדוקרינולוגיה כעל המדע והתחום הרפואי שמתעסק באפקט של הורמונים, אז אתה יכול ללכת ולהגיד, אוקיי, מה זה הורמונים? אז בעצם כל... חומר, מולקולה שתא מפריש, עוברת במחזור הדם, ודרכה הוא מתקשר עם תא במקום אחר בגוף, היא הורמון לצורך העניין. אז זה בעצם מערכת התקשורת בין התאים, שהיא עוברת דרך מחזור הדם. וכל התאים בגוף שלנו בשיחה ערנית אחד עם השני כל הזמן. עכשיו אנחנו, האמת שעכשיו אנחנו בדיוק מגישים פרסום איזשהו overview על כל המערכת הזאת, על, ששואל כמה הורמונים יש, כמה מהם יש, דברים שאתה, לפני שאתה נכנס אליהם, אתה אומר, בטח מישהו עשה מתישהו, ומסתבר שלא לגמרי. אז אתה יודע, יש בערך מיליון, על כל תא בגוף, שיש לנו בגוף 30 טריליון תאים פחות או יותר, בכל רגע נתון יש מחזור אדם, מיליון מולקולות שמנסות לדבר איתו. אז סדרי גודל מטורפים, וזאת מערכת מדהימה שבעצם הופכת את הגוף ליחידה אינטגרטיבית אחת מאוסף של תאים מבודדים
שהיא כימית במהותה
לגמרי. זאת אומרת, החומרים האלה שאני מדבר עליהם, אז הם מולקולות, הם יכולים להיות פפטידים שזה חלבונים קצרים, יכולים להיות שומנים, יכולים להיות התרכובת של פחמימות וחלבונים ועוד ועוד. אז זה הכל כימיה וביוכימיה שמה, אבל מצד שני, זו, כמו כל דבר, זה גם מתמטיקה. זאת אומרת, יש לך כאן סיגנל וגל שמתקדם ומתפשט על איברים ועובר אמפליפיקציה או הגברה. אז אפשר להסתכל על זה בכל מיני דרכים מרתקות, ובסוף, בסוף אני רופא, זאת אומרת, בסוף אתה מתרגם את זה להבין מה ישתבש במונחים שבהם אתה מתאים תרופה, הורמון, לחסר או לעודף בהורמון כזה או אחר, משנה את מהלך החיים או התפתחות של ילד במקרה שלי, כי אני אנדוקרינולוג של ילדים.
אולי כדי להעביר למאזינים שלנו, המחלה שהכי מפורסמת כשהדברים האלה משתבשים זה סוכרת.
אז אני חושב שסוכרת זכתה לפרסום א' כי נפוצה, וב' כי מזה 102 שנים יש תרופה לפחות לסוג הסוכרת שבו הבעיה היא חסר באינסולין. אז כן, אז בעצם סוכרת נעורים, מה שנקרא, סוכרת שבה הגוף מסיבות שאפשר להיכנס אליהם עם בוחרים, מפסיק לאט לאט לייצר אינסולין, וזה אומר שכשאנחנו אוכלים ארוחה שיש בה סוכרים, מחממות, ונספגים למחזור הדם שלנו, אנחנו צריכים את האינסולין כדי שיגיד לסוכר מה לעשות, לאן ללכת, הוא מסתובב שם ואין לו מושג, והאינסולין שם הוא אתה לשריר, אתה הלך לטוסיק, אתה למוח וכו' וכו'. ובלי אינסולין, הסוכר פשוט מסתובב מחזור הדם, ואנחנו צוברים יותר ויותר ממנו. בזמן שהתאים מורעבים, וזה מצב שבו הגוף צועק מרעב, האדם מלא בסוכר, וכל בגלל חסר במולקולה אחת קטנה. אז העובדה המולקולה הזאת היא סינתזה בטורונטו בשנות ה-20 של המאה ה-20, זה אחד ההישגים הגדולים באמת של מדע הרפואה עד היום. אז כן, הסוכרת עשתה את התחום מפורסם. אני תמיד, אתה יודע, הרפואה מתקדמת בהמון תחומים, אני כבר ככה נכנסנו לסוכרת, לאיזו לפינה הזאת של סוכרת, אני התחלתי את התתמחות, זאת אומרת, להיות אנדוקרינולוג, או ללמוד אנדוקרינולוגיה ב-2015, כשעשיתי את טורונטו, אז אני סוגר עשור בערך. זה תחום שהשתנה, סוכרת ספציפית, כל כך מהר בעשר שנים האלה. אנחנו, השפענו מצב שמטופלים מודדים עצמם סוכר כמה פעמים ביום, ומזריקים סוכר עם אינסולין עם עטים מותאמים, למערכות חכמות, שעובדות באופן אוטונומי כמעט, וחשות כמה סוכר יש בדם, או כמה גלוקוז יש בדם בסנסור, שמדבר עם השבה, שמזריקה אינסולין, ומעלה ומוריד אותה עם פחות ופחות מגע יד אדם. אנחנו הכי קרובים שהיינו אי פעם, לעבודה מלאכותי חיצוני, וזה באמת רק תחום אחד. אבל כמו, אני חושב, רוב הדברים, ברוב התחומים ברפואה, היומיום, ומה שאתה רואה 80% מהזמן זה 5% מהספר, ו-95% מהספר זה הדברים הנדירים שאתה רואה פעם, וכל בעיה רפואית היא בעיה של זנב ארוך, יש המון הבחנות אפשריות, המון דברים שיכולים להשתבש שאתה צריך ככה לעבור ביניהם, רוב המקרים, רוב המפגשים שלי עם מטופלים זה באמת סוכרת, כלומר ילדים שלא צומחים מספיק מהר לגובה, התבגרות שהקדימה או איחרה, ובשנים האחרונות יותר ויותר גם השמנת יתר.
אז כן, אנחנו כשאנחנו מגיעים כבר לנושא השמנת יתר, אז זה רק סוג אחד של סוכרת, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים בגדול על מצב רפואי של אי יצור אינסולין, אלא מצב רפואי אי ייצור אינסולין נגרם על ידי תנאים סביבתיים, והשמנת יתר נגרמת על ידי, בגדול על ידי התזונה של העולם המערבי.
טוב, כל משפט שאתה אומר פותח תיבת פנדורה שלמה.
כן, אנחנו יכולים להסתובב מסביב לנושא כמה שאנחנו רוצים, בסופו של דבר אנחנו נגיע לזה, כי על זה באנו לדבר.
אולי רק כדי לא להשאיר את הפינה הזו סגורה, שני הסוגים העיקריים של סוכרת, הסוג שהזכרתי זה שבו הגוף לא מייצר אינסולין, זה סוג שלא קשור בהשמנה, כשאני אומר להורים בלילה הראשון של ההבחנה, אני אומר להם, זה לא קשור למשהו אחר, זה לא קשור לאם נתתם ממתקים, לא נתתם ממתקים, עשה ספורט, לא עשה ספורט, כל הדברים האלה הם לא רלוונטיים לסוכרת נעורים, להפסקת ייצור האינסולין. הסוג השני של סוכרת, אין שום בעיה של ייצור אינסולין, אבל התאים שאיתם האינסולין מדבר, זאת אומרת, שבדלת שלהם הוא דופק לצורך העניין, הוא אומר, תכירו מולקולת גלוקוז, תכניסו אותה בבקשה פנימה, הם נעשים יותר ויותר עמידים לאינסולין, או חרשים לקריאות שלו, ולא מוכנים להכניס את הגלוקוז. למה זה קורה? זה קורה בגלל סדרת שינויים שאנחנו עוברים עם מסיבות גנטיות, והרבה פעמים מסיבות באמת סביבתיות, שככל שיש לנו יותר רקמת שומן, רקמת השומן מייצרת יותר סיגנלים שהם מצמצמים את היכולת שתאים להקשיב לאינסולין, להכניס גלוקוז, הם בעצם משדרים, עזוב אותנו, יש לנו כבר מספיק אנרגיה, אנחנו לא צריכים יותר, וזה בעצם התהליך שבסופו של דבר מוביל מעודף של רקמת שומן, מה שאנחנו רואים כהשמנת יתר, לעמידות לאינסולין, ואז בעצם למצב שהלבלב שמנסה לייצר יותר ויותר אינסולין כדי להתגבר על העמידות הזו, בסוף מרים ידיים, אומר טוב, ודורך ייצור האינסולין, והמטופל בעצם עם מצב שוב של סוכרת. אין התאמה בין הצריכה שלו של הפחמימות לבין היכולת שלו להכניס אותם לרקמות שזקוקות להם.
אז המשימה היא אחד, או בסוכרת מסוג 2, לגרום לתאים לשמוע, כלומר לא להיות חרשים לאינסולין, או להתגבר על המנגנון הזה, שטוב, הם לא שומעים טוב, אז אנחנו נגביר את הסיגנל.
כן, אז אתה יכול באמת להפוך את התאים לרגישים יותר לאינסולין, ויש סדרת תרופות כזו, מטפורמין, גליבימין, גליבטיק, נגזרות של צמחים, שנקראים ביגואנידים, יש ממש תרשומות מימי הביניים, אפילו ממנזרים של שמעצם החזה והזה, באדם שמשתין המון, תיתן לו תמצית מזה, וזה יעזור לו, וזה ממש ככה העדויות הראשונות. אז זה כיוון אחד, כן? זאת אומרת, לא, אנחנו לא נטפל בשורש הבעיה, אבל התאים שלא רגישים לאינסולין, בואו נעשה אותם כן רגישים לאינסולין, זה עוזר, זה עדיין הקו הראשון של טיפול תרופתי, אבל לפני הטיפול התרופתי, ועכשיו גם תוך כדי הטיפול התרופתי, אנחנו נסים לרדת לשורש הבעיה. אם כל הקונצרט הזה של סיגנלים שאומר אל תקשיב לאינסולין מגיע מרקמת שומן ומדלקת שנוצרת מהשמנת יתר, האם אנחנו יכולים להסתכל על ההשמנה עצמה כעל מטרה טיפולית, על משהו שאפשר לשפר אותו, וזה easier said than done, אבל דברים משתנים בעשור שניים האחרונים שמאפשרים לנו להגיד את זה בצורה שאפשר גם לעמוד מאחורי.
אנחנו מדברים אבל על שוב, אנחנו מזכירים את עניין ההשמנה, ואת את, את, את זה שהגוף צריך להתמודד עם עודף משקל כמצב נתון, אבל אנחנו לא מדברים על המנגנון של איך זה קורה. ועד כמה שאני יודע לפחות, זה די מפתח של כל הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו בעצם. מה שאנחנו מדברים עכשיו זה רק המעטפת.
כן, אני חושב שאחד הדברים ששואלים אותי למה משמינים, בעיניי מה שמדהים זה שיש אנשים שלא משמינים, זאת אומרת, אנחנו
גם בעיניי.
מתוחדים אבולוציוני, תראו, אני עשיתי מסלול שבו אחרי שהתמחיתי ברפואת ילדים, הלכתי לעשות דוקטורט מכון ויצמן במעבדה של שמרים, ו זה היה באמת ההתנסות הרצינית הראשונה שלי במדע, ומעבדה של מאי שודינר, והיה שם חוויה מאוד מהממת בכל ההיבטים הבין אישיים, אבל מה שבאמת מדהים זה שאתה לוקח תמצית שמרים, שזה תא חי לכל דבר, כן? שם אותם בתוך מבחנה עם נוזל מזין מלא בכל טוב, והולך הביתה. ויש באמת, יש על כל מיליליטר, יש להם ספייס אדיר, אינסופי של, של אוכל שעומד ברשותם, ואתה חוזר למחרת, והם גמרו הכל. אז המבחנה מלאה עד אפס קצה בשמרים, וכל מה שאתה החי מתוכנת לעשות במצב של שפע של מזון, זה לטרוף אותו, להתחלק ולהשתלט. כי מתישהו השפע ייגמר, כן? אם אני נשאר עם השמרים, אתה נופל על זג, על קליפה של עינב, ונבקע איזה בקע בקליפה, ועכשיו יש לך גישה לכל האוצר שבתוך הענב, אתה תטרוף אותו כמושבה, והענב ייגמר, ואז תיכנס לתקופה של רעב. וזה מי אתה הבודד, עד ליונקים הקדמונים, ועד בעצם החברה האנושית עד לפני כמה אלפים בודדים של שנים, או 10,000, 20,000 שנה, כמה זמן החקלאות איתנו, וכמה זמן מתוכה יש לנו הספקה יציבה של מזון, וכמה זמן יש לנו את השפע שאנחנו חיים בו עכשיו. כל האבולוציה היא תחרות למשאבים מוגבלים.
ניצחנו את האבולוציה לפחות בנושא הזה של מזון.
לצערנו, כן, או שאם אתה מסתכל על האבולוציה ועל איך נגמרת, מה קורה עם משאבת השמרים הזאת יום למחרת, אתה מגיע למחשבות נוגעות על כמה זה סוסטיינבילי, השפע האינסופי הזה, כי האינסוף הזה הוא לא אמיתי, אבל נשים את זה בצד. נכון לעכשיו, נכון ל-100 השנים האחרונות, או 70 שנה האחרונות, ואני לא יודע עוד כמה שנים קדימה, ההגבלה היחידה על האינטק האנרגטי שלנו, זה כמה אנחנו רוצים לאכול. וזה לא משנה מה המצב הסוציו-אקונומי שלך, יש היפוך בעצם של הפירמידה של פעם, אם פעם העשירים הייתה נגישה לקלות, והם הצליחו להשמין, וזה היה תג מעמד כלכלי, אז היום בשכבות דווקא הסוציו-אקונומיות הנמוכות, יש לך נגישות לארוחת מקדונלדס בדולר, הרבה לפני שיהיה לך נגישות לירקות טריים כמו שצריך. זאת אומרת, באמת אין שום דבר שעומד בפני האדם בחברה המערבית, ויותר בכל החברות האנושיות, ובין צריכה קלוריות של כמה שהוא רוצה. וזה פלא בעיניי שאנחנו, בעזרת ההמצאה, האבולוציונית המאוד מאוחרת של הקורטקס הקדמי וכוח הרצון שיושב עליו, יכולים לבסט את זה במידה מסוימת. כמובן, יש עוד אזורים במוח שמבסטים רעב וסובה, זה לא רק תלוי בכוח הרצון שלנו, ויש לו כל אחד מאיתנו סט פוינט שהוא יושב עליו, של משקל. אבל זה אחד הדברים שאני, תמיד הקפיצה הזאת היא בין מדע לבין בסוף יושב מולך ילד שצוחקים עליו בכיתה, וילדה שלא מצליחה למצוא בגד שמתאים לה, ולא מצליחה לראות דוגמנית שנראית כמוה, ולהגיד להם, הרבה פעמים להורים שלהם, זה לא עליכם, כן? זה באמת קרב חסר סיכוי בידיים ריקות, ואנחנו הרבה מאוד שנים בלב כבד, אבל זה מה שהיה, דקלמנו פעיל גופנית ודיאטה, זה חשוב מאוד שני הדברים האלה, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההישג הרפואי שבשילוב הזה של שינוי אורח חיים לאורך זמן, עמדנו במקום מאוד עגום עד לפני לא מעט שנים. בעצם עד לפני לא מעט שנים, הרמיסיה, אם אתה אומר שבאדם בהשמנת יתר יש לו יחס מסוים במשקל לגובה, BMI, מעל 30, ומה הסיכוי להגיע ל-BMI תקין ולהתמיד בזה לאורך זמן? הספרות שלנו בכלל לא דיברה על זה, אנחנו דיברנו על רמיסיה מהשמנת יתר, את הירידה של 5% במשקל. ירדת מ-105 ל-100, זה משפר את הסיכוי לא למות עם מחלת לב, זה משפר כל מיני מטרות רפואיות, פרות מדידה, כן. אבל האם אתה יכול להגיד לעצמך, או שהרופא שלך יכול להגיד לך, שקודם היית שמן ועכשיו אתה לא שמן? האם אתה ברמיסיה? אם היינו מדברים על סרטן, לא היינו מדברים על ירידה של 5% או 50% במספר התאים הסרטניים כרמיסיה מהגידול. אבל אתה יודע, שמנו את הרף איפה שיכולנו להגיע. ובעצם הטיפול האפקטיבי היחיד לאורך זמן, שוב, תמיד יש את הסיפור על אנשים שירדו בגדול ונשארו ככה. אבל אם אתה מסתכל סטטיסטית, זה הנקודות. אני מאוד נזהר כאן, כי אנחנו תכף נדבר על קבוצת התרופות של האגוניסטים, GLP-1, היא לא מחליפה פעילות גופנית ותזונה בריאה. אני מסתכל על זה כמשהו שגורם להם לעבוד, או גורם לאפקט הזה להתמיד.
אז יש את ארגז הכלים שיש לאנשים שרוצים להרזות, אמרנו אפשר לעשות ספורט, אפשר לשנות את הדיאטה, אבל פתאום יש איזה קסם חדש, שומעים אותו בכל מקום, אוזמפיק, וויגובי, תרופות מסוימות שמשווקות ככאלה שיכולות לעזור לנו להרזות. ראיתי גם מספרים שזה נמכר בכמות מטורפות, זה משפיע על התוצר של דנמרק, זה משהו מוצלח מאוד, כולם מדברים על זה, ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה זה, הבנו מה זה סקרת, הבנו בעיות הורמונליות, נכון, איך הכל נגרם, אבל מה מיוחד בתרופות האלה, מה זה המנגנון הזה?
כן, אז קודם כל, הבעיה העקבית בטיפול במשקל יתר היא שדיאטה בכלל לא, ופעילות גופנית במידה מוגבלת, מתקשות לשנות את הסט פוינט של הגוף, זאת אומרת, המשקל שהגוף שואף לחזור אליו, ואם לצורך העניין ירדת מ-80 ל-65 קילו, או תמיד היית 65 קילו, ותאכיל את הבן אדם של ה-65 קילו האלה לצורך העניין 1,700 קלוריות, האפקט לא יהיה זה בין מי שירד ל-65 קילו למי שתמיד היה. יהיה יותר קל לעלות חזרה על אותה כמות קלוריות, למי שירד למשקל שהוא פשוט מתחת לסט פוינט של הגוף שלו. והדרך שלנו לחזור לסט פוינט, לנקודה שהגוף זוכר, כנקודה שלנו נושא התכוונה, היא דרך רעב, ואכילה, יש גם לרעב, יש כמו אסקימוסים ושלג, אז בתחום שלנו מדברים על כמה סוגים של רעב, וכמה צבעים של רעב, אבל יש רעב שמחזיר אותך לנקודה שמנה התחלת, ולפעמים גם מעבר לה. אז זאת הבעיה.
אני חייב קודם כל לשאול, אמרת פה אמירה שאני אישית פחות מכיר, אני אשמח לפרט יותר, שבן אדם שהוא 65 קילו, שיכול להוצא כמות קלוריות, כמו בן אדם שירד מ-80 ל-65 קילו, האפקט לא יהיה אותו אפקט. וכשאני שומע אנשים אומרים את הסודיאטה, זה calories in, calories out, שזה לא נשמע ככה, בעצם הם יאכלו את אותו כמות קלוריות, האפקט יהיה שונה. איך זה נגרם? מה זה הזיכרון הזה של הגוף, של המשקל?
אז בעצם רוב ההוצאה, כמובן, calories in זה calories in, ומאזן קלורי בסופו של דבר, למרות סדרה של מאמרים שמנסה לשים שם כל מיני פינסים וקלוריות שגורמות להפרה של הורמונים כאלה לעומת הורמונים אחרים, אבל בגדול מאזן קלורי מנצח כל וריאנט של מתי אכלת את האוכל, אם ככה כוכבית לשעות הלילה, אבל נשים את זה בצד כרגע, מה הרכב של האוכל שלכנת, המאזן הקלורי הוא הדבר הכי חשוב.
בשורה תחתונה, כדי לרזות, אנחנו חייבים להיות בגירעון. בלי גירעון זה לא יקרה לעולם.
נכון. לא, אי אפשר באמת לרזות בלי להיות בגירעון קלורי. צד ההוצאה מורכב מההוצאה המודעת שלנו, ספורט, הולכים, עולים מדרגות במקום לקחת מעלית, והקצב המטבולי הבסיסי, העלות האנרגטית של לייצר את חום הגוף שלנו, כשהאור שלנו מצטמרר, העיכול עצמו, יש לו עלות אנרגטית וכו' וכו'. רוב האנרגיה שאנחנו מוצאים היא על הבייזר מטבולי קרית, על הקצב המטבולי הבסיסי, והיא לא בשליטתנו. והשינוי שלה או התגובה של הגוף לירידה דרסטית במשקל היא הפחתה בבייזר מטבולי קרייט, ולכן על אותה הכנסה, כיוון שההוצאה היא קטנה יותר, אתה עלול לא להיות בגירעון קלורי, כמו בן אדם, לעומת בן אדם אחר, שהיה תמיד במשקל הזה, הבייזל מטבוליק רייט שלו גבוה יותר, והוא כן יהיה בגירעון קלורי על אותה הכנסה.
המנגנון, כלומר, איך הגוף יודע? כלומר, איזה מנגנון אומר לו, היית 80, ירדת על 65, אתה רוצה לחזור ל-80?
אז יש כמה הורמונים שמתווכים. קודם כל התשובה היא הורמונים, שזה כנראה התשובה שלי לכל שאלה. יש כמה הורמונים שמתווכים את זה. היה רעש גדול סביב הורמון הלפטין, רעש מדעי גדול לפחות. לפטין מופרש מרקמת שומן, ככל שיש לנו יותר רקמת שומן, מופרש יותר לפטין. לפטין מעורר תחושת שובע. ואז אתה יכול בצורה פשטנית להגיד שהלפטין זה מה שמונע מרקמת שומן לגדול עוד ועוד ועוד, כי מתחילה לשדר, אתה סווה. זה לא נכון, אבל יש הרבה תשדורות לפטין, והרבה הורמונים שלא לא בכך שמענו עליהם, או שמעתם עליהם, גרלין, PYY, אוקסיטומודולין, אמילין, יש הרבה תשדורות מהגוף למוח שאומרים אתה סווה, אתה לא סווה, ההוצאה האנרגטית צריכה להיות כזאתי או כזאתי, והמערך הזה שאנחנו חוקים מלהבין אותו היום, הוא זה שמסגנל את הסט.
רגע, אני רוצה לשאול, גם מה שהזכרת זה שיש סוגי רעב שונים. זה גם מעניין, האם תוכל לפרט על זה? האם אנחנו מדברים כאן על רעב אמיתי לבין רעב שמתוך שעמום או כל מיני כאלה?
יש סוגי רעב שונים וסוגי סובע שונים בעצם, כשיש את הרעב של אני בגירעון אנרגטי, תכניס לתוכי אנרגיה עכשיו, של לצורך העניין אתלט באמצע מרתון, שאולי לא במקרה הזה זה יהיה צמא לקלוריות ולא רעב, אבל לצורך העניין. רעב או אכילה רגשית, מה שאנחנו קוראים. גם בתוך זה יש שני גוונים, יש גם מבחינת הסובע, אז יש את ה-satiation, או לא בטוח איך תגיד את זה לעברית, אבל התחושת מהלך הארוחה, שקורה דבר טוב, זורמת אנרגיה פנימה, אנחנו בכיוון הנכון, היה אפשר לעצור שם. אנחנו בדרך כלל מתקדמים לסטייטי, לאוקיי, אני מלא, וגם הרבה פעמים אנחנו הרגלנו את עצמנו, אני מפוצץ, אני לא יכול לזוז, אני צריך לשחרר כפתור, אז יש כאלה שמסתכלים על זה כמה דרגות, באותה סקאלה, יש כאלה שמסתכלים על כמה סוגי סובע שונים, זה משהו שככה...
אני שמתי לב שזה לא קשור לכמה אוכל אני אוכל. אתה יכול לאכול את ארוחה בינונית, או ארוחה מאוד גדולה, אם אכלת מספיק אוכל, אתה תרגיש את זה מתישהו בסוף הארוחה, או אחרי הארוחה.
כן, או אם תעשה קצת הפסקה, אז אתה תרגיש שזה מגיע, בלי שאכלת עד לנקודה הזאת, לוקח זמן לשדר זה.
זאת אומרת, בגדול, החלוקה הזאת של סוגי רעב שונים היא פסיכולוגית. רעב פיזי, יש רעב אחד. כל שאר הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה תופעות פסיכולוגיות.
אני חושב שכל הרעב, כל תחושת הרעב היא תחושה של המוח. כן? אז מדובר על אולי אזורים שונים במוח, אבל בסוף המוח עושה את הסינתזה של הסיגנלים מהגוף. הרעב הוא לא בסוף הרעב של הכבד או הרעב של הטעים, אלא איזושהי סכימה שהמוח עושה ומשדר לך שורה תחתונה.
ואם תתעלם ממנה מספיק טוב, בצורה מודעת...
אם כל האנשים יכולים להתעלם ממנה.
לא יודע אם כולם, אבל למשל, יש דוגמה, ראיתי אחד... אתה מכיר את האנשים, תמיד מסתכלים על הקיצון, כשרוצים ללמוד, אז רואים מה הקיצון, אפשר לראות משם, אז בעולם שירד הכי הרבה משקל, אנשים שממש ממש גדולים, מאות קילוגרמים, ואני זוכר שקראתי לאיזה מקרה, לפני המון שנים שקרה, שפשוט בנם לא אכל שנה. אני לא יודע מה זה אומר לא לאכול שנה. כנראה שהוא אכל משהו, אני לא יודע. אומרים שהוא לא אכל כלום. אבל כנראה שהיה לו גירעון קלורי מאוד גדול, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, וכנראה שהוא התגבר על המחשבה, על הרצון הזה לאכול.
אז יש מקרה מתועד מדעית מסודר, זאת בצורה שבה אני רגיל לקבל מידע שאני יכול להעביר לביקורת, שפורסם כמאמר, אני חושב, על, על בן אדם, אני חושב שזה באירלנד, וזה היה באמת השמעת יתר קיצונית, והוא נכנס לערבה מלאה או כמעט מלאה, על פני תקופה, שנה פלוס, עד שהוא הגיע למשקל תקין. אני זוכר שהצצתי על המאמר, משהו באמת עשורים אחורה, שהוא היה תיאורי, זה אנקדוטה, כן? אין, אני לא משהו שהייתי יכול להגיד שאנחנו יודעים באמת מה האפקטים שלו.
כן, עולם ליץ בכלל, כלומר זה הקיצון, לא להגיע לרמות האלה של השמנה, וגם לא לעשות דיאטות כאלה, זה חוסרים שלא יודעים איך, לא יודעים בכלל מה לא לקרות.
כמה אנחנו יודעים, בוא נגיד ככה, בזה אני לא כך נתקל, אבל בדיאטות קיצוניות שיוצרות ממש חוסרים, שאחרי זה בעייתי להתמודד איתם, וגם אי אפשר באמת לשמור על משקל בסופן, זה ממש לא מה שאנחנו מחפשים.
אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע? עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, יכולות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact-us, וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו, אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת.
בוא נגיע למה שאנחנו בעצם רצינו לדבר בפרק הזה. אתה עבדת עם הצוות שהמציא את האוזן פיק, אז אנחנו נשמח אם תוכל לפרט לנו מה זה בעצם כל התרופות GLP-1, ומה האוזן פיק עושה, ואיך זה בדיוק, איך המנגנון עובד בהתאם למה שדיברנו עד עכשיו.
כן, בשמחה, זה מרתק. זה סיפור שמתחיל בעצם משנות ה-70, המוקדמות, אבל לפני שנלך להיסטוריה שלו, בגדול צריך להבין שהחשיבה המסורתית על, על, על הורמונים בגוף היא שבלוטות מפרישות הורמונים. הלבלב מפריש אינסולין, בלוטת התריס מפרישה את הורמון התריס, יותר את הכליה מפרישה את הורמון הסטרס, קורטיזול, והאשכים הורמוני מין והשחלות כנה, ועוד ועוד ועוד. אבל זו לא הדרך היחידה שבה מערכות בגוף מדברות אחת עם השנייה, ולמעיים שלנו יש בעצם מערכת הורמונלית משלהם. בעצם כשאנחנו אוכלים, האוכל מטייל למטה בצנרת, ולכל אורך הדרך, השכבה שפוגשת את המזון ומפרקת אותו וסופגת אותו, אחד ל-X תאים, אחד ל-1,000 פחות או יותר, הוא לא תא של דופן מעי סטנדרטי, אלא תא שמקורו ממערכת העצבים ושיודע להפריש הורמונים, נקרא תא נוירו-אנדוקריני. התאים האלה מרגישים את הסביבה שלהם ומתחילים לדבר עם הגוף. זאת אומרת, בזמן שהמעיים סופגים את האוכל ואנחנו חושבים על עיכול כעל תהליך של העברת אנרגיה, כן? יש לנו אנרגיה בתוך התפוח, הסטייק, הלחם שלנו, ואנחנו מפרקים את הקשרים הביוכימיים וככה מעבירים אנרגיה ביוכימית לגוף. באותו זמן מתרחש תהליך מסיבי של העברת אינפורמציה. אז יש פה עשרות סוגי תאים, 20 פלוס סוגים שונים של תאים, כל תא יודע לפריש רפרטואר של בין 2-11 הורמונים ושברי הורמונים, שגם הם הורמונים, וכל הסימפוניה הזאת של סיגנלים, מופרשת למחזור הדם שלנו בזמן שהאוכל מטייל למטה, ובעצם באיזושהי רמה זאת שפת תכנות שאנחנו צריכים ללמוד להבין אותה, שמתכנת את הגוף איך להתייחס למה שעכשיו אני כרגע קולט. ואחד ההורמונים האלה, אנחנו נתמקד בו היום, GLP-1, אבל זה פשוט מקרה פרטי מעולם מרתק של עשרות סיגנלים, שחשוב מי הופרש איפה, האם זה הופרש בתחילת העיכול או בסוף העיכול, מה הופרש איתו בקומבינציה. יש פה באמת, אם אתם חושבים על הקומבינטוריקה פה, שפה מטורפת שאנחנו ממש נוגעים בקצה של הקצה שלנו. Having said that, אז אחד ההורמונים האלה, אחד ההורמונים שהופרש מהלבלב, דווקא בזמן שיש לנו מחסור בגלוקוז בדם, זה גלוקגון. האפקט המיידי שלו הוא שהוא מעלה את הסוכר בדם, את הגלוקוז בדם, במגוון דרכים. אבל הגן שממנו מסונתז החלבון, שהוא הגלוקגון, שהלבלב מפריש ממנו גלוקגון, הגן הזה נמצא בכל מיני מקומות בגוף, גם בתאים במעיים, שהם אותם תאים שמקורם מערכת העצבים, תאים הנוירואנדוקרינים, תאים שנקראים תאי L, L-Sense, ושם אותו רצף שממנו הלבלב חותך את הגלוקגון, נחתך בצורה אחרת. אז בעצם כשאנחנו מייצרים הורמונים, התוצר הסופי יש לו כמה שלבים מקדימים, ובשלב הראשון מסונתז איזשהו רצף של חומצות אמינו, שאפשר לחתוך אותו בכל מיני מקומות, וזה די מגניב. אם אתה חותך חתיכה אחת, אז זה יהיה הורמון אחד, ואם תזוז 11 מקומות ימינה ותחתוך חתיכה אחרת, אז יצא הורמון אחר שעושה משהו אחר, מאותו רצף. אז בעצם הרצף הזה, במקרה שהוא מוביל לגלוקגון, נקרא פרו-גלוקגון, ואפשר לחתוך אותו בדרך אחרת, שמשחררת הורמונים אחרים, אחד מהם נקרא GLP-1, גלוקגון, לייק, פפטייד, מספר אחת, כי יש גם שתיים. אז הוא באמת נגזרת של פרו-גלוקגון, והוא מופרש כשאנחנו צורכים בעיקר פחמימות, אבל לא רק, והוא מופרש מהתאים הנוירואנדוקרינים, התאים העצביים האלה במעיים, והוא גם מופרש מתאים עצביים במוח. זאת אומרת, יש לנו שני אתרי שידור שעיקריים, שהם מייצרים GLP-1. ובגוף, הגוף שלנו מפרק את ה-GLP-1 מאוד מאוד מהר, תוך שניות, דקות, בעצם יש ממש מספריים יהודיים שנועדים לוודא שה-GLP-1 לא יישאר יותר מדי. אכלנו את הסוכר, ייצרנו GLP-1, מי שהיה צריך לדעת מזה יודע מזה, ומהר מחסלים את הסיגנל הזה כדי שלא יישאר יותר מדי זמן בגוף.
שהסיגנל מביא תחושת סובה.
כן. כן, אז התחילו, אז בהתחלה התגליות הראשונות בעצם, דרוקר, דניאל דרוקר המנחה שלי, שהוא גם מדען מעורר השראה בלתי רגילה, גם יהודי חם אוהב ישראל, הוא גם רופא, עשה את המסלול של להתמחות במקרה שלו ברפואה פנימית, ואז הוא נסע לתת התמחות ופוסט דוקטורט או מחקר שאחרי התמחות בבוסטון, והסיפור הפיקנטי זה שהוא בא כדי לחקור את הורמון בעוטת התריס, זה היה הדבר שלו, זה מה שהוא רצה להתמקצע בו, והוא הגיע למנחה בשם ג'ויל אבנר, שאמר, הגעת, טוב, תראה, הסיפור עם התריס לא... נתתי אותו עם מישהו אחר, בוא, יש פה איזה נגזרת של גלוקגון, תסתכל על זה קצת. זה היה נושא מאוד, מאוד, מאוד צדדי. אבל, בסדר. אני חושב שאחד היתרונות של רופא חוקר, יש הרבה חסרונות להיות רופא וחוקר, אתה לא מקדיש את אותו זמן למדע שמקדיש חוקר פרופר. אחד היתרונות זה שהפרנסה שלך לא תלויה בהצלחה המדעית שלך, כן? אז אתה יכול ללכת למשהו אזוטרי, לא הצליח, לא נורא, עדיין יש קליניקה, ודוקר עשה בעצם במעבדה של ג'ויל אבנר, ואחר כך כחוקר עצמאי, עבודה של אפיון של אותו GLP-1, שבעצם אופיין משני צידי האוקיינוס, פחות או יותר בתקופת זמן דומה, ג'ויל אבנר ודרוקר במערב, בארצות הברית, ויאנס הולסט בסקנדינביה, אבל באמת אבנר ודרוקר הראו שאם GLP-1 מוזרם לתאי לבלב, תאי לבלב מפרישים יותר אינסולין. שזה הגיוני, אחת הסוכר, אתה צריך אינסולין, הסוכר עצמו גורם להפרשת אינסולין, והוא גם גורם להפרשה של GLP-1, שאומר לאבעב, תן עוד פוש, ונותן עוד קצת אינסולין. וזה תפקיד מעניין, חשוב, מרמז שיש פה בעצם טיפול סוכרת, כי אפשר לתת עוד איזה סקוויז מהלבלב שייתן עוד קצת אינסולין, וזה היה מספיק מרעיש כדי להתפרסם כעניין בפני עצמו, לאף אחד לא היה מושג על נושא של רעב, סובע, משקל, זה לא היה באג'נדה בכלל. ואז בעצם הסיפור מתגלגל, עושים מחקרים, אנחנו בשנת 86-7, זאת אומרת, אני הייתי ביסודי, לא יודע איפה אתם הייתם, אף אחד לא חשב על שזה יהפוך לתרופה, לטולון, לבלוקבאסטר שזה עכשיו. זהו, ולאט לאט באמת בעבודה שהולכת וסוחפת עוד מדענים, כי זה נהיה מעניין, מתחילים לראות שGLP-1, אם נעכב את הפירוק שלו, נחשפים עוד ועוד תפקידים שפשוט קשה לתפוס אותם כשהוא מתפרק תוך דקות, ואז בעצם הייתה פריצה דרך שהצליחו להפיק בהתחלה מהטבע ואחר כך באופן סינתטי.
משהו עם לטאה.
כן, אז הצליחו להפיק מולקולת GLP-1 יציבה שנשארת במחזור הדם מספיק זמן. אז כן, אז יש איפשהו, אני לא זוכר את התפוצה של הלטאה בשם הגילה מנסטר, שמין בין לטאה למיני דרקון, שבבלוטות הרוק, הרוק שמפרישה כשהיא נועצת שיניים בטרף שלה, היא מפרישה צורה יציבה של GLP-1, שהשם שאיתה היה אקזנטייד. יש באחת מהסטייטס של הבייבלבל בארצות הברית, מישהו שהוא בדי ג'וב שלו, אני חושב שהוא וטרינר, אבל הוא מחזיק חוות הרבייה למטרות מדעיות של הגילה מאסטרס האלה, ולונג סטורי שורט, משם הופקה המולקולה היציבה הראשונה של GLP-1, שהיא האתר שבו המספרים המיוחדים שחותכים את ה-GLP-1, שהגוף שלנו מייצר, הוא שונה ככה שהם לא חותכים אותו. למה לטעה הדרקון הזה צריכה אותו? אתה יכול לחשוב, אתה עכשיו נעצת שיניים בטרף, הזרקת לאדם שלו הורמון שמביא להפרשת אינסולין, אז הוא מפריש אינסולין, מפיל את הסוכר שלו, ועכשיו הוא פחות יכול לברוח ממך, כי הוא בנפילת סוכר. אז זה עד כמה שהבנתי המחשבה על הסיבה ל-GLP-1 בלטאה, אבל אנחנו מצאנו שימושים אחרים כמובן. זהו, אז בעצם אנחנו יודעים, זה הלך לעולם הפארמה, והתחילו לייצר מולקולות יותר ויותר יציבות, שמחזיקות יותר ויותר זמן, של GLP-1, ועליהן אפשר גם לראות מה קורה במטופלים, וגם לראות מה קורה במודלים מחקריים, כדי להבין את, באמת העולם שנפתח לנו עם המולקולה הזאת. אז מה היא עושה בגוף? בצורות היציבות שלה אפשר לראות כל מיני דברים. קודם כל, מערכת העיכול עצמה. אז אמרנו שבעלבלב היא גורמת ליותר אינסולין להיות מופרש. בקיבה היא מעכבת את ההתרוקנות של הקיבה, אז הקיבה מעכלת, 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 ובאיזשהו שלב היא סיימה את החלק שלה, פותחת את השורשה ונותנת לאוכל להתקדם הלאה במורד מערכת העיכול. כל עוד היא לא פתחה את השער הזה, אתה מפוצץ, כן, הקיבה מלאה. אז GLP-1 מעכב את ההתרוקנות שלה, את הפתיחה של השער הזה, האוכל נשאר בקיבה יותר זמן, אז התחושה הזאת היא שוואי, אני מפוצץ, נשארת לי יותר זמן. זה אחלה, אם אתה רוצה לאכול פחות, זה לא אחלה, כי אתה מרגיש מפוצץ, זה מבאס, לפעמים יש בחילה, אתה מרגיש שעולה, כי אם זה לא יורד למטה.
קשה לך לזוז, קשה לעשות ספורט.
כן, כל האפקטים שאנחנו לא אוהבים של להרגיש מפוצץ, אז יש פה רווח והפסד, כן? אז זה אפקט אחד. אפקט נוסף במוח, יש לנו בעצם במוח מרכזי סובה ורעב, אגב זה מעניין, זה לא מרכז אחד שמחויד ממינוס אחד אני רעב לפלוס אחד אני שבע, אלא יש מרכזים שונים שמשדרים רעב ואחרים שמשדרים שובע. יש גם מרכזים של סינתזה, אבל יש שתי מערכות נפרדות. וג'ירפי אחד בעצם מקדם תחושת שובע ומדכא רעב למשך הפעילות שלו. עכשיו, זה לא האפקט הפיזיולוגי של ג'ירפי אחד שהופש מהמעיים. הוא לא מספיק להגיע למוח בריכוזים הנדרשים.
צריך את הגרסה היציבה.
אז אתה יכול לשאול, רגע, אז למה יש קולטנים במוח? לאיזה סגדה הם חיכו שתגיע ה-121 ויפתחו את הגרסה היציבה של GLP-1? אז לא, המוח עצמו יש בו גם תאים שמפרישים GLP-1, וזה בעצם שיחה פנימית של המוח שאנחנו מתערבים בה. אז בעצם הגרסה היציבה של GLP-1 משיגה גם את האפקט על הלבלב, עוד סקוויז קטן של אינסולין, גם את האפקט על הקיבה וגם את האפקט על המוח. ואלה שלושה אפקטים עיקריים בתוך קשת רחבה של אפקטים, אם תרצו ניכנס לזה, אבל אני מסתכל על אפקטים בכבד, יש אפקטים בעלייה של הלב, והשפעה על קצב הלב, יש סדרה מאוד מאוד רחבה של אפקטים. ואיך שזה עובד ברפואה או בפיתוח תרופות, זה שאתה אומר, אוקיי, יש לי מולקולה מעניינת, היא גורמת להפרשה של אינסולין לזיכרון לתרופה לסכרת, בוא נתקדם. אתה נותן אותה לעכברים סכרת, אתה רואה כי טוב, ובאיזשהו שלב מגיע שלב שבו אתה נותן אותה לבני אדם עם סכרת, ואיזה סכרת? הסכרת מסוג 2, הסכרת שבה יש עמידות לאינסולין, ויש טעם לגרום להבלב לתת עוד איזה סקוויז קטן של אינסולין, כי אז אולי נקבל תגובה יותר טובה, לא רלוונטי לסכרת מסוג אחד, סכרת נעורים, שבה אין
ייצור, אין מסת סקוויז.
הסקוויז זה לא רלוונטי. ואז אם אתה מסתכל, אז הג'ורנל הכי מפורסם, או הכי רציני בעולם רפואה, זה ה-New England Journal of Medicine, אז אם אתה מסתכל על ה-New England Journal of Medicine, על המאמר שבעצם משיק את GLP-1 כטיפול לסכרת, אז אתה רואה כמה אפקטים שהיו באמת ג'ו דרופינג בתקופה הזאת. בעצם, למה אנחנו רוצים לטפל בסכרת? זאת אומרת, יש אנשים עם סכרת רודפים אחרי לסדר את הסוכרים בדם שלהם, כדי שהם לא יהיו 200-300, אלא יהיו 100-120, 150-80. אבל למה זה חשוב? אכפת לך מה המספר? אז לסוכר גבוה יש, לגלוקוז גבוה יש בעצם אפקטים שלאט לאט עושים את את הרקמה שנחשפת אליהם, ובראש ובראשונה כלי הדם. אז זה ממש כמו, באנלוגיה כמו חלודה, אתה משאיר את האוטו בחוץ כל היום וכל הלילה שנים, ומתחילים להופיע פסים של חלודה, ולאט לאט הוא יישא פחות טוב, ובאותה צורה כלי דם, הדופן החלקה שלהם כבר נהיית עם קרסטינג כזה של אתם אפשר לדמיין את זה, כן? כמו מין קרסטינג כזה של סוכר, והזרימה של הדם בהם היא לא מצליחה להיות כל כך טובה, ולכן יש לנו סדרה של מחלות שבאיברים שמובילים אליהם כלי דם קטנים, נימי דם קטנטנים, עיניים, כליות, בתור מטרות קלאסיות של זה, שהולכים ומדרדרים בתפקוד שלהם, כי לדם יותר קשה להגיע, כי הדופן מצופה בקרס של סוכר. אני עושה הפשטה מזעזעת, שמזעזעת לי, אבל אני מקווה שזה עוזר להבין. וזה...
יש עוד כמה דברים, יש גם את העניין שזה גורם לזיהום חיידקי, נכון? יש יותר סוכר, אז כל האורגניזמים...
נכון, אז מיקרואורגניזמים חוגגים על הסוכר מצד אחד, מצד שני, בגלל שזרימת הדם היא פחות טובה לקצוות הגוף ולברי הקצה אלה, אז פחות תאי מערכת חיסון מגיעים כדי לעזור, אז כן, הזיהומים נרפאים יותר לאט, פצעים בקצות הגוף, באצבעות, בבעונות של הרגליים נרפאים יותר לאט ויכולים להזדהם ולהביא לנמק ותוצאות קשות כאלה. אז כל אלה הם סיבוכים של כלי דם קטנים, ניקרו-וסקולריים בשפה הרפואית. וזה סט אחד של בעיות עם סכרת. סט שני, אלה התקפי לב, שבץ, מחלות שנגרמות מסיבוכים של כלי דם גדולים. זה לא בגלל שהדופן היא צרה, אלא במנגיונים אחרים. ומה שהיה ידוע עד JP1, זה שטיפול מיטבי בסכרת, מסוג 2, מצמצם את היכול, ואם שומרים על סוכר תקין, מצמצם אפילו מאוד את הסיבוכים של כלי הדם הקטנים, פחות דיאליזה, פחות קטיות, פחות עיוורון, סופר חשוב, לא מצמצם בעצם מעבר לטיפול הבסיסי, שינוי אורח חיים ומטפורמין, שום טיפול נוסף לא הצליח להוריד את התמותה ממחלות של כלי דם גדולים, ממחלות לב, מתקפי לב, משבץ. ו-GLP-1 היה בעצם ההורמון הראשון, שגם הפחית את רמות הסוכר באופן כללי, גם, ולכן, באמת הפחית את הסיבוכים של הכליות והבעונות וכו' וכו'. וגם הוריד במשהו כמו 13% את התמותה ממחלות לב, ומתקפי לב, ומשבץ.
אבל למה זה בעצם ככה? כלומר, אם יש לנו חולה סכרת מסוג 2, שהוא או היא מאוזנים, אז למה המחלות של כלי דם הגדולים לא ישפו מכך?
א', זה לא לגמרי פתור. כן, יש רצפטורים באנדותל, שזה בעצם שכבת הציפוי של כלי הדם. יש השפעות של האטה מסוימת בקצב הלב, הפחתה מסוימת בעומס על הלב. יש כנראה פחות המסה של סוכר על שריר הלב עצמו, שהוא גם שריר של צורך סוכר. אבל א', זה לא לגמרי פתור, וב', גם מה שכן דוע שם, זה משהו שאני פחות אישית, פחות התמקדתי בו ופחות יודע לספר עליו. אבל זה כן היה בעצם, קרו שני דברים דרמטיים. אחד זה שהתרופה הראשונה שבה תמותה מחלות לב ירדה בסכרת, ובאותו מאמר, אז מי שמכיר פורמטים של מאמרים מדעיים, יש את הפיגרס, את הגרפים שמלווים את המאמר ומדגימים את התוצאות העיקריות שלו, ויש את ה-supplementary data, את המידע הנוסף, שהוא צריך סדרה של קליקים כדי להגיע אליו, וזה כל מיני אקסטרות שיצא לנו, אז אנחנו שמים, אבל זה לא הסיפור העיקרי שבאנו לספר כאן. אז במאמר שמראה ש-GLP-1 עוזר לסכרת ומפחית, בסאפלמנטרי, ככה בהערות, במידע הנוסף, אני חושב סאפלמנטרי S5, זאת אומרת, הגרף החמישי היה והם גם ירדו במשקל, הסכרתיים. ומספיק עיניים היו גם על הגרף הזה, כדי להגיד, רגע, מה, יש הרבה אנשים שרוצים לרדת במשקל, לא רק אנשים בסכרת, וזה בעצם פתח את התחום, לא פתח, אבל בהחלט קידם מאוד את התחום הזה, של שימוש ב-GLP-1, לאו דווקא באנשים בסכרת מסוג 2, אלא באנשים משמעת יתר, גם עם קדם סכרתיים, או אפילו לא קדם סכרתיים, אלא רק במרכאות, עם עודף של רקמת שומן, עודף משמעותי, משמעת יתר.
אבל התרופות של GLP-1, כמה שאני יודע, יצאו לשוק ב-2005 או משהו כזה, בתחילת שנות ה-2000, וכל כמה שנים יוצאת איזושהי תרופה חדשה, וכל פעם אומרים, תרופת פלא, לא יודע מה. מה הופך את האוזנפיק לשונה? כאילו, למה זה דווקא זה פתאום תפס, ועכשיו כולם מדברים על זה וכולם משתמשים בזה?
אז זה מורכב מכמה דברים. קודם כל, נוחות, 2 זמינות ו-3 אפקטיביות. אז מבחינת נוחות, הצורה הראשונה של GLP-1 יציב, היה צריך לקחת פעמיים ביום, אקזנטייד. אחר כך יצא ליראגלוטייד שאפשר לקחת פעם ביום, ועד לא מזמן, אגב, זו הייתה התרופה היחידה שמאושרת בגילאי 12-18, שזה הטווח גילאים הרלוונטי בשביל לקרופי ילדים. ולאנשים שהם לא עם סכרת, להזריק לעצמם משהו כל יום, it's a big deal, זה לא, לא עובר חלק, והאוזמפיק שהוא צורה חד שבועית, סמגלוטייד, צורה חד שבועית של GDP1, כי הוא מחליט שבוע שלם, בעצם הגדיל מאוד את המעגל של אנשים שאומרים, אוקיי, בשביל פעם בשבוע אני כן מוכן לעשות את זה, אם זה, אם זה מרצה אותי. אז זה הצד של הנוחות. הצד השני זה אפקטיביות, כמו כל דבר במדע, זו ספינה גדולה, כדי להסב את תשומת לב הקהילה המדעית קודם כל, לזה שיש פה עניין, לוקח זמן והצטברות, המאמר הראשון שהראה את זה על איקס עכברים, זה לא מה שיגרום למחורת למישהו לרשום את זה, גם לא על איקס אנשים, מישהו לרשום את זה למטופה שנמצא מולו, וגם, אני חושב, הייתה המתנה ראויה להבין מה הפרופיל תופעות הלוואי, כן? אנחנו יודעים שברפואה זה הכל טרייד-אופים.
אז אולי אפשר לפרט, עד עכשיו הכל נשמע כמו קסם. שיקוי הקסם, עלינו להר, מצאנו את הפרח, שמנו ושתינו ורזינו. מה התופעות לוואי? יש פן שלילי?
כן, אז קודם כל, אני לא יודע אם כל זה תופעת לוואי, ואני חושב שאני יכול עדיין נשארים באפקטיביות, זה לא עובד על כולם. זה לא עובד על כולם.
על מי לא?
אחד הדברים שאנחנו רואים באסקלציה בין הדורות, זה שזה כן עובד על יותר אנשים, פשוט נותנים מינון יותר גבוה. בסופו של דבר, מצליחים לייצא מינון יותר גבוה בדם. אבל עדיין יש אחוז מסוים, בדירגנו אותה, זה היה שליש, עכשיו פחות, שמזריק ומזריק, וכלום.
הרצפטור בנוי אחרת?
א', התשובה כנאי אני לא יודע, אני יכול לשאר, אפשר לשאר, אבל אנחנו יודעים שאין תרופה שתיתן, תרופה ללחץ דם, או כל תרופה שכולם הגיעו אליה אותו דבר, אז כן, אז כבר מקרוגנטיקה זה תחום כבד בפני עצמו, של למה אנחנו מגיבים לתרופות ככה ואחרת. א', וב', בכל המחקרים האלה, שמהם נגזרים האחוזים, תראו, האנשים נכנסים לפרוטוקול מחקר, הם באים לפעמים כל שבוע, לפעמים כל כמה שבועות, פוגשים צוות של דיאטנית, מאמן כושר, ומקבלים את הזריקה, וכל המכלול הזה מוריד אותם, ואנשים שלא התמידו פעילות גופנית, ובמאמץ לתזונה בריאה, לא רוצה לקרוא זה דיאטה, אבל לא מאמץ לתזונה בריאה, האפקטים הם הרבה 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 פחות רציניים. אבל מה שאני אומר למטופלים שלי, תראו, כל הדברים האלה שניסיתם עד עכשיו ולא עבדו, זה יעזור להם לעבוד. אבל אל תפסיקו אותם, רק פשוט תזריקו לעצמכם, זה לא עובד ככה.
אבל זה מה שכולם מחפשים בעצם. אחרת אפשר לעשות את זה בגדול, אפשר לעשות את זה גם לי.
אז קודם כל, חלק מאלה שרק יזריקו ולא עשו שום שינוי בחיים שלהם, ירדו. אבל שוב, בחוויה היומיומית השוטפת שלי מטופלים, שאני מסתכל על נערים ונערות, שדווקא אם כבר יש אוכלוסייה שיותר קל לסטות מהמסלול, זה מישהו שהוא נער או נערה, ולא מישהו שכבר 30 שנה על אותו טראג'קטורי, זה לא מספיק רק להזריק. זה לא מספיק, נעצר את העלייה, יורדים 3-5 קילו, זה נייס, אבל זה לא אנשים שבאו 5 קילו עודפים שרצו להיפטר מהם. אז השינוי באורח החיים הוא חשוב מאוד לאפקטיביות, והוא גם חשוב כדי להימנע ממה שאני תכף אדבר עליו, שזה אובדן של מסת שריר שאנחנו נגיע אליו. אז זה מבחינת אפקטיביות, ושוב אני חוזר לבטיחות, שזה מה ששאלתם עליו. במה מסתכן בן אדם שמזריק עצמו את ההורמון הזה? אז יש כמה תופעות לוואי שאנחנו יודעים עליהן, ושחלקן גורמות לאנשים להפסיק את הנטילה, כי זה פשוט לא שווה להם את זה, הם לא עומדים בזה. אז אמרנו שיש את הנגזרות של תחושת המלאות הזאת של הקיבה, אז באמת מרגישים מלאים, מפוצצים, כבדים, בחילות, לא כולם, אבל אחוז מכובד, עשרות אחוזים, יכולים להרגיש שינויים במערכת העיכול, בחילות, שלשולים, תחושת מלאות מאוד לא נעימה, הדברים האלה הם תלויי מינון, זאת אומרת, אנחנו מתחילים ממינון שהוא לא גורם לשום אפקט על התיאבון, לא גורם לכלום, רק מאפשר לגוף להתרגל, ולאט לאט עולים מדרגות, ואם החברה ממליצה איזושהי מדרגות מסוימות, פעם בשבוע בסוג אחד של תרופה, פעם בחודש בסוג אחר, פעם בשבועיים בסוג שלישי. אני, ולא נראה רק אני אישית, אבל המסר המטופלים הוא, שוויה שוויה, זה מרתון, זה לא ריצת 2000, אתה עלית מינון, עכשיו אתה מרגיש רע, בחילות וזה, לא ככה להגיד, אוקיי, אני חזק, אני אדחוף דרך זה, חזור אחורה, הגוף עוד לא בשל הזה, תן לו להתרגל עוד שבועיים, עוד חודש, תנסה עוד פעם, יש איזשהו אפקט של התרגלות, אז יש תופעות לוואי שיכולות להיות, יכולות לגרום לאנשים להפסיק את הטיפול, כי הם פשוט לא מסתדרים איתם, ואפשר בהרבה מקרים להפחית אותן עד כדי להעלים אותן, אם פשוט עושים את האסקלציה, את העלייה במינונים, לאט, 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 בקצב שלך. אז זה בגדר הלא נעים, אוקיי? לא נעים, לא נורא. יש כן נורא, אז אחד ל-300 מבוגרים, אחד ל-1,000 בנוער, כנראה שפחות מזה בילדים, יכול לפתח סיבוך שנקרא פנקרטיטיס, דלקת של החביפה של הלבלב. זה אירוע מאוד דרמטי, הקאות, אי אפשר להכניס כלום לפה, כאב ברום הבטן, מתחת לחזה, שהוא אז ברמה שבמיון נותנים להם נוזלים ומורפין, ונכנסים לצום של כמה ימים. שוב, זה אירוע בר טיפול, אבל זה כבר טיפול בסטאפ הרבה יותר דרמטי, הולכים למיון, מפסיקים את התרופה, יש להם תמיד את הטלפון שלי צלצל אליי, כי לפעמים אני צריך כאילו לדבר עם הרופא במיון, שידע מה, למה הילד מקיא או הנער מקיא, שוב, אני, אז בשכיחות כזאת של אחד לאלף, אז כרופא אתה אומר, אוקיי, אני לא יודע, עוד לא קרה לי, היה פעם אחת שזה היה החשד כעד עקיב, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה בצורה שנגרתה כמו פנקרטיטיס, הבחור, הילד בן 17, ובסוף זה לא, הוא פשוט סתם תפס וירוס בטן, אבל היה מתח של כמה שעות. שוב, זה משהו, אתה כרופא אומר,
צריך להכיר שזה קיים, וגם המשתמשים, צריכים להכיר.
פעם בכמה שנים, אין מטופל שזה יקרה לו, אני לא רוצה שזה מטופל שלא ידע מזה, שלא, שיחשוב שהוא תפס וירוס בטן, והוא לא יקשר את זה, וימשיך פשוט להזריק את התרופה. צריך לדעת שזה קיים, צריך לדעת שזה אירוע של מיון, ואם יודעים את זה, אפשר להתייחס לזה. אז זה בהיבט, אבל זה כן, זה תופעה טבעי דרמטית, אם כי יחסית לא שכיחה. ואז יש עולם שלם של שאלות לגבי האפקטים במוח, גם לחיוב וגם לשלילה. אז אנחנו יודעים שהמוח שלנו משחרר GLP-1, אנחנו יודעים שאזורים המוח שלנו מכינים קוטנים ל-GLP-1, ואנחנו יודעים ש... אם אתה בודק תרופה על כמה מאות מטופלים, לפני שאתה משחרר אותה לשוק, ברגע ששחררת אותה לשוק ומיליוני אנשים צורכים אותה, אז אתה תגלה דברים שקורים אחד ל-100 אלף, אחד למיליון, שלא ידעת עליהם קודם. אז היו בעצם שני סיגנלים שעוד צריכים לעבור עיבוד וברור. אחד זה שיש דיווחים, שוב, עוד לא ראיתי את המאמר שעשה סדר בזה, שזה משפיע על התמכרויות באופן כללי, זאת אומרת, אנשים שאני כן רואה, אנחנו כן רואים מטופלים שספציפית התאווה למתוקים דואכת, או התאווה לפחמימות מושפעת יותר מאשר הרעב ודברים אחרים, אבל יש אנשים שלא יודע, שוב, זה ברמה של, בגלל שגוגל יודע במה אני מתעניין, אז דוחף לי סיפורים כאלה, אבל עוד לא ראיתי מאמר כזה, כן, אנשים שהם פחות מאמרים או פחות הפסיקו עם או שירדו בצריכה של מריחואנה או דברים, אבל שוב, אני לא יודע אם אלה, אנחנו לא יודעים כתחום אם זה אלה אנקדוטות או שיש באמת השפעה ל-reward center במוח. יש איזשהו סיגנל שצריך ברור. ונושא שני זה ש עלה, וההתרשמות שלי זה שזה לא באמת עניין, זה שאלה של החמרה בדיכאון, ואפילו כדי ניסיון התאבדות, בנוטלי GLP-1. עכשיו, אנחנו יודעים שדיכאון זה קומורבידיטי של השמנת יתר, זאת אומרת, יש נסיבות חיים שמעלות שכיחות, זאת אומרת, זה לא נכון להשוות את זה לאוכלוסייה הכללית, האוכלוסייה הכללית לא תזריק GLP-1, וכן, יש דיווחים על כאלה שהתחילו GLP-1 והיו בדיכאון פחות חמור ונהיה יותר חמור, או לא היה, או שהיה ניסיון אובדני אחרי ההתחלה, זה לא התרגם, לא שלא בדקו, אלא בדקו ולא היה אפשר להראות שאם תיקח אוכלוסייה שלא מטופלת וכן מטופלת, יש באמת עלייה בסיכון לדיכאון מז'ורי או להתאבדות. אבל אלה דיווחים שקיימים באופן אנקדוטלי, ואני אישית, וכל אחד קצת, זאת אומרת, הגיידליינס הם בהחלט, זה לא שאי אפשר לטפל באנשים עם דיכאון, ב-GLP-1, אני כן מוודא שיש גורם מלווה, עם פסיכיאטר ועם פסיכולוג, וזה לא מישהו שמחדש מרשם פעם בחצי שנה דרך אפליקציה, אלא שמישהו יהיה עם אצבע על הדופק, ויוכל להיות איתי, והוא יודע שאני קיים, ויוכל להיות איתי בקשר, כדי לעדכן אם משהו מדאיג עולה, בשוטף, ביומיום, אני חייב להגיד, ואני לא, כאמור, לא נמנע מלטפל באנשים שהם סובלים גם מדיכאון קל, לא היה עניין.
ממה שאני שמעתי לפחות ממדע פופולרי, לא מרופאים או ממחקר באמת רציני, הגורם, העלייה בדיכאון היא בגלל אנשים שאחרי שהם חשבו שהם בדיכאון בגלל השמנת יתר, ואחרי שהם התחילו לקחת אוזנפיק והם ירדו, הם הבינו שהם בדיכאון בגלל הרבה דברים אחרים, וזה שהם עכשיו רזים יותר, לא בהכרח פותרת להם את הדיכאון, ואז העלייה בהתאבדות באמת עולה משמעותית.
אז אני לא יודע, אני יודע שיש לנו התרגלות הדוניסטית, זאת אומרת, כמו שהאושר מאוטו חדש או מבית חדש, ידוע כמה זמן הוא נמשך, אני חושב שגם האושר ממשקל גוף חדש, יש לו תאריך פג תוקף, ואחר כך אתה פשוט, זה ה-new norm, ואתה נאבק בדחף של הגוף בחזרה, והצרות לא נעלמות, אנחנו עדיין נשארים עצמנו, אז זו מחשבה מעניינת, לא חשבתי על זה, אבל
אז אני בגלל שאנחנו מתכנסים פה לקראת סיום הפרק, יש פה, אני חושב שיש לי שתי תובנות מאוד מעניינות. קודם כל, יש תעשייה של מיליארדים, אמרנו על אינסולין וסכרת, עשרות מיליארדים, זה המון, ועכשיו המדע, עולם המדע, גילה עוד מנגנון, נכון, עם GLP-1, וגם זה תעשייה מדהימה של מיליארדים, ואמרת שיש מיליונים של הורמונים, שיש הרבה דברים שבכלל אנחנו לא יודעים, או סוגים, לא, אני אומר, לא יודע, מיליונים, אלפים, יש המון סוגים של הורמונים, שכל אחד מהם יכול להיות תעשייה שלמה אם נבין לאיזה מקום הוא הולך, באיזשהו מקום אנחנו מנסים, וזו התובנה השנייה, זה לא תרופה בפני עצמה, זה כלי עזר לפעילות פסיכולוגית אנושית, הרצון שלנו לאכול, בין אם היא ביולוגית או נפשית, זה כלי עזר שגורם לי להרגיש סוב, אני צריך להשתמש בו, הוא לא יפתור לי את הבעיות שלי, זה פשוט יעזור לי. אז אפשר להסתכל על זה כמו שאמרת, דווקא נגעת בנקודה של התמכרויות. יכול להיות ש-GLP-1 הוא לא הנושא להתמכרויות, לטיפול בהתמכרויות של הימורים, אבל אולי יש משהו אחר שהוא מאוד דומה, נכון? יעזור לנו להתמודד עם האתגרים היומיומיים, זה מאוד מעניין השוק הזה.
אז יש לי אולי שתי נקודות שחשוב לי להדגיש. אחד, כמו שאמרתי בהתחלה, המגרש משחקים בינינו לבין האבולוציה הוא מאוד 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 לא מאוזן. זאת אומרת, זה שיש לנו עכשיו קצת יותר הבנה של איזשהו מנגנון הורמונלי שכן בא לעזרתנו, זה היה מאוד מאוד נחוץ באמת להתגבר על הדחף של כל תא בודד ושל גוף שלם, לצרוך את האנרגיה שזמינה לו, כי לך תדע מתי יהיה עוד פעם, זה היה ממש לא פייר לפני זה. אז עכשיו זה טיפ טיפה יותר פייר בעיניי, ולגבי, יש בערך תלוי איך אתה מגדיר הורמון, אבל אפשר להגיד שיש בערך 200 הורמונים בגוף, יש כמה עשרות שמופרשים מערכת העיכול, כבר יצאו לשוק תרופות ויצאו עוד, שהם קומבינציה של GLP-1 עם עוד הורמון. GLP-1 ו-GAP, אנשים כבר יורדים, תרופה בשם תירזפטייד, עוד לא הגיעה לארץ, כבר עברה FDA בארצות הברית, אנשים יורדים סדרי גודל, 30% מהאנשים יורדים כ-25%, 30% במשקל גוף, זה הישגים כבר של ניתוח קיצור קיבה. מאחוריו מחכה בתור GLP-1 פלוס GAP פלוס גלוקגון, מאחוריו פלוס אמילין, וזה פשוט, לא סתם אמרתי על קומבינטוריקה, ברגע שאתה מבין שקומבינציה של שניים היא יותר אפקטיבית, אוקיי, אז כמה פרמוטציות יש לי ל-30 הורמונים שאני יכול לחבר שניים מהם? רגע, אפשר לחבר שלושה ולקבל יותר, אז כבר אתם יכולים לעשות איזושהי הערכה גסה של המספרים שצריכים לרוץ כאן, זה תחום שהוא ממש בחיתולי חיתולים שלו מבחינת האפקטיביות שלו לעתיד, וזה חשוב להגיד למטופלים, כי משהו שלא נגעתי בו, אבל אתה מפסיק את הזריקות, אתה עולה בחזרה. וזה משהו שאנשים מעלים הלכה, אני אומר, כן, תראו, אם יש לכם יתר לחץ דם, אתה הולך לתרופה ללחץ דם, אין שלב שבו אומרים, עכשיו אני 120-80, התרופה עבדה, אפשר לזרוק אותה לאסלה, אתה עם לחץ דם, אתה תמיד תהיה נטייה יותר לחץ דם, וזאת התרופה שכובשת את הנטייה הזאת.
במקרה הזה, אם אתה משנה את אורח החיים שלך במקביל לשימוש בתרופה, אז יכול להיות שלא להצטרך חוזר.
אבל זה בדיוק הנקודה שאנחנו מנסים פה לדבר, שאם אתה תשנה את אורח החיים שלך, אתה לא צריך את התרופה, אומנם זה יקרה, זה יהיה קשה יותר, זה יהיה איטי יותר.
השלב של הירידה הוא מאוד קשה עם הגירעון הקלורי, לשמר את המשקל.
זה עדיין אפשרי, ומי שלוקח את התרופה הזאת צריך להבין שהוא מתחייב פשוט לכל החיים לקחת את התרופה הזאת, בלי באמת לפתור שום דבר.
אם הוא לא משנה תוך החיים.
או לבנות מסה שריר רצינית ולעשות שינוי דרמטי בתנור ששורף קלוריות, וזו שיחה בפני עצמה, שרירים אחרי חצי שנה של עבודה מתחילים בעצמם להפריש הורמונים שמיטיבים את המצב המטבולי שלנו, ומי שלוקח את ההזדמנות הזאת שהגוף יותר קל, ומתאמן כמו שצריך ובונה שריר, א', הוא מונע מהירידה במשקל להיות ירידה משולבת של שומן ושריר, שזה המצב כרגע בכל ירידה במשקל, וגם ב-GLP-1, מאבדים גם שריר, אז אימונים ואימונים שמכוונים בבניית שריר, אם ניצאת את ההזדמנות הזאת, שאתה יותר קל, ואתה לא מתפדח ללך לאימון, ואתה לא כבד, ואתה בונה מסת שריר, זה כן יכול לתת אפקט א', הירידה תהיה יותר טובה, ויכולת לשמור על המשקל, תהיה הרבה הרבה יותר טובה, עד כדי, יש את האנקדוטות של כאלה שמסתדרים עם טאץ' פה ושם, ולא טיפול רצוף, אבל חשוב את האנציפיות. כרגע...
שורה תחתונה, אין פתרונות קסם.
שורה תחתונה, את המילה קסם צריך לסלק מהדיון בכל תחום של רפואה, כולל בתחום הזה.
דוקטור שי פוקס, אני רוצה להודות לך על הרעיון המרתק. אני חושב שזה גם למה אנחנו עושים את הפודקאסט, לראות איך המדע מחובר מלהבין שיש... GLP-1 ויש לטעה גילה מונסטר שיש לה גרסה יציבה ומישהו מפרסם פרסום מדעי על סכרת ומגלים בתוספות בקבצים הנוספים שיש אתה יודע, עוד נתונים נוספים עושים איזה מהפכה נכון? אבל ככה עושים מדע, עבדו לפי הספר ושיפרו את איכות החיים שלנו תודה רבה על ההסבר המפורט
תודה, בכיף, ושיהיה לילה טוב.